שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
אז קודם כל, ברוך השם, אתמול קיבלתי את המנה השנייה של החיסון. בשעות טובה ומוצלחת. ואתמול כאשר הייתי בשערי צדק, עוד פעם שאלו אותי, כמו ששאלו אותי פעמים רבות, האם בירכתי שחיינו, ואני אומר, סופק ברוכס להוקל, מי שרוצה לברך שחיינו, שיקנה בגד חדש או פרי חדש, אבל מה שכן צריך, סעיף בשולחן אורך, שמי שעוסק ברפואה, מתפלל הקודש ברוך הוא, ירוצה מרפונך הוא השם רוקאי, שיהי לי עסק זה לרפואה, כי רופא חינם אתו, הקדוש ברוך הוא רופא חינם. וברוך השם, בחסוד אב המרובים, זכינו לחיסון. אז תמור אחר הצהריים כאבה לי הזרוע השמאלית, היום בבוקר זה כבר הרבה יותר טוב, חוץ מזה, אני מרגיש ברוך השם מצוין, ואני מודה לקודש ברוך הוא. ואני עוד פעם קורא לכולם, מלבד חובת הזהירות על כל ענפיה, פרטיה ודקדוקיה, אני חושב שכל אחד צריך להתחסן, משום שבדרך הטבע זו הדרך היחידה שיוציא אותנו לחלוטין מן המגפה הזו. עוד מעט פסח, וכולנו זוכרים את סדר ליל פסח בשנה שעברה. השתדלנו לשמוח ושמחתו לחגכו, השתדלנו לערוך פסח, סדר פסח כהלכוסו, אבל זה היה קצת עגום. לא יכולנו להזמין אורחים, לנסוע להורים, או להזמין אלינו את ההורים, את הילדים. אז הבה נקווה שבימי חג הפסח, הבועם עלינו לטויבו, שכל נוכל לחגוג ולהזמין את כל האורחים שלא יכולנו להזמין בשנה שעברה, שיהיה סדר ליל פסח, שמח, משפחות, משפחות, אין הפסח נחל אלו וחבורו, והדרך היחידה להגיע לשם, בדרך הטבע זה רק אם כולם יתחסנו. לצערנו הרב, אנחנו נמצאים בעיצומה של המגיפה, ובתקופה קשה ביותר מאז פרוץ המגיפה, כמעט לפני שנה. המספרים מבהילים, ובפרט בציבור החרדי. העלייה דרמטית וקשה. אלפי נדבקים בכל יום, ולצערנו הרב, בשבועיים האחרונים היו הרבה נפטרים. רבים מהם אנשים יחסית צעירים, בשנות ה-40 לחייהם. אמהות, אבות, יתומים רבים שנשארו ללא משען ומשענת. והלב כואב והלב דואב. ומשום כך, אני חוזר וקורא כפי שעשיתי 1,000 פעמים בחודשים האחרונים. גם להישמר, גם להיזהר, גם לשמור על הכללים. אבל כרגע הדבר הכי חשוב זה להתחסן. אין סכנה בחיסון. מבחינה סטטיסטית אין כלל סכנה בסיכון. ולעומת זאת, אנשים מתים בכל יום ויום. מדובר במגיפה קשה. ולכן, אנחנו מודים לקודש ברוך הוא. ויהי רצון שיהי לנו עסק זה לרפואה, הקדוש ברוך הוא רופא חינם, ואילו פינו מולו שירו כיום, אין אנו מספיקים להוידויס ולהלל. אז מצד אחד, המגפה משתוללת, ואין לך יום שאין כללתה מרובה משל חברתה, ומאידך יש בידינו להתחסן ובסייעת הדשמיא למנוע את המשך המחלה. אז השבוע אנחנו קוראים פרשס ואירו, ובפרשס ואירו אנחנו ממשיכים ללמוד על גולס מצרים, ועל תחילתן של 10 המכות של גולס מצרים, והיום אנחנו עוסקים בסוגיה כללית של קידוש השם, יהרג ועל יעבור, ובדגש מיוחד על המושג של שעס הגזירו. מקורות הסוגיה כידוע הם בסנהדרין ע"ד, עבוד אזור רחוב זין, בירושלמי יש סוגיה מרתקת דווקא במסכת שביעס, דף יוד, בסדר זרועים. אבל מכל מקום, יסוד הסהלוכה, מפורשים לפרטיהם ודקדוקיהם ברמב״ם פרקי מהלכס יסודי התוירו. ג. גמל אבירס חמורויס, תמיד יהרג ואל יעבור, בין בצינה, בין בפרסיה, בין בשעס גזירה, בין בשלוש שעס גזירה. שלוש אבירס חמורויס משום חומרתם, דינם יהרג ואל יעבור. בפרהסיה, גם בשער אבירות, כאשר מדובר בפרהסיה של עשור מישראל, בשעס הגזירה אפילו בצינה, על כל אבירות, יהרג ואל יעבור. והרמב״ם מעריך בהלכות אלה, והגמור אומרת בסנהדרין ע' ד' עמוד בייס, בש"ס, כשמדובר בפרהסיה, אפילו על ארקס דמסענה צריך להיהרג ולא לעבור. ולכן ההלכה הזו נאמרה גם בש"ס הגזיר ובצינו, שהרי בלשון הגמור ע' ד' עמוד א', רובין ורב דימי, כל אחד מדבר בשם רבי יוחנן. רב דימי אומר, בשעס הגזירו, אפילו מצווה קל יהרג ועל יעבר. רובן בשם רבי יוחנן, בפרהסיה, יהרג ועל יעבר, אפילו מצווה קלו. והגמור שואלת, מה זה מצווה קלו? ארקס דמסעני. רש"י מפרש, מנהג, מנהג יסור נעליים מסוימות, בניגוד למנהג הגויים, נעליים אחרות. רש"י מפרש אפילו על מנהג, יהרג ועל יעבר. רש"י מפרש את דברי הגמור על פרהסיה. אבל הוא הדין שעס הגזירה, כי דין אחד לשעס הגזירה בצינו, לפרהסיה שלו בשעס הגזירה. מאידך, דווקא בתור, הדין הזה של ארקס דמסענה כתוב על שעס הגזירה ולא על פרהסיה. אומר רבי יוסף שם במקום, דין אחד לפרהסיה ולשעס הגזירה, בו זה ולימד על זה. ולכן, בשעס הגזירה, אפילו בצינו, יהרג ועל יעבר כל מצוות התורה. לפי רש"י אפילו על מנהג, כסף משנה שואל בדברי הרמב״ם, בתחילת פרק ה' יסוד התורה, הרמב״ם כותב, שעס הגזירה, פרהסיה, צריך למסור את הנפש על כל מצווה, והרמב״ם לא כותב שהוא הדין על מנהג. אומר כסף משנה, הרמב״ם כנראה סבור כמו עריף, ארקס דמסענה זה לאו, בחוקו יסיים לא תלכו, אבל על מנהג לא מצינו, כך שתעשה הרמב״ם, הדין של יהרג ואל יעבור. עוד מפורש בסנהדרין עין דלת עמוד בייס, כאשר הגויים לא מתכוונים לכפות את ישראל להעבירם על הדת, ולכפות עליהם לבטל את מצוותיהם, אלא כופים עליהם לחלל שבת או לעבור אחד המצוות להנועס עצמון, אין דין יהרג ולא יעבור. הנועס עצמון שאני, זה מה שרוב אומר בסנהדרין עין דל עמוד בייס, וכך למדנו גם במסכת שביעית דף יוד בירושלמי. לדעת בעל המוהר, וזה חידוש עצום, אפילו עבודה זרה וגילוי עריות לנועס עצמון יעבור ואל יהרג. אבל כמדומני שבעל המוהר הוא קומת יוחיד בשיטה הזו, הרמב"ן חולק עליו במלחמת שם במסכת סנהדרין, וכל הפוסקים הלכו בעקבות הרמב"ן, בגימל אבירס חמורויס. ירק וליעבר משום חומרתן, כאשר אדם עובר על אחד מהם. הרי זה חילול השם, ולכן לא חשוב אם זה הנועס עצמון, מכל סיבה שהיא תמיד ירק וליעבר. הראשונים והפויסקים חלקו על דעת בעל המוהר. אבל מחלוקת בין הבך לשאר הפויסקים, הנועס עצמון בשעס הגזירו. האם היתר של הנועס עצמון זה רק בפרהסיה שלא בשעס הגזירה או אף בשעס הגזירה? הרמב"ן, הבך, רוצה לדייק מלושן הטור, אבל הדיוק הזה תקף גם בלושן הרמב"ם. הרמב"ם כותב את הדין לנועס עצמון, יעבור ועל יהרג דווקא לדין של פרהסיה, פרק הלכה בייס, בהלכה ג', הרמב"ם לא כותב את הדין הזה כאשר הוא כותב את הדין של שעס הגזירה. אבל רוב הפוסקים חולקים על הבך. תז, סיף קוטן גמל, יורדי הקוף נון זין, שח, סיף קוטן זין, פוסקים למייסה, כאשר הגויים מתכוונים להנעת עצמם, לעולם יעבור ואל יהרג, גם בשעס הגזירה. אפשר להבין את שיטת הבך. הבך סבור ששעס הגזירה חמור יותר מאשר פרהסיה שלא בשעס הגזירה. ובשעס הגזירה צריך באופן קיצוני, שלא תתמלא מבוקשם. באופן קיצוני למסור את הנפש בשביל כבוד שמו יסבורך, מכיוון שהוא מדבר בשעס גזירה, אפילו כאשר כוונתם לנועס עצמם. זה שיטת הבך, אבל כפי שאמרתי, אתה אז חולק עליו מכל וכל ודוחה את הדיוקים שלו. השח לא דוחה לחלוטין את שיטה סבך, אבל הוא כותב מכיוון שיש רישוינים של ההדיה מבואר שגם בשעס הגזירה יאווה ועל יהרג בנו עשה עצמם, ושכך מפורש בחידוש הערן, סנהדרין עין דלד עמוד בייז, סופק נפושויס לכולו. כך פוסק השח. ולכן, דעת רוב הפויסקים, כאשר הגויים מכוונים לנו עשה עצמם, גם בשעס הגזירה, אין דין יהרג ועל יעבור, אלא יעבור ועל יהרג. חידוש עצום מצינו, וכאשר ראיתי את הדברים רק לאחרונה, פעם ראשונה עמדתי משתוימם, כי לא ידעתי שיש שיטה כזאת. רבני יוינה, מסכת דובס, פרק ד', משנה ד', רבני יוינה כותב שהדין של ארקסה דמסנה זה מידס חסידס ולא חובה. מה שחובה זה גמל הבירס חמורס שבתוירו, פרהסיה על כל המצווס, אבל הדין של ארקסה דסנה מותר, ויש כהן הלום ובשוחה, זכות גדולה, מידס חסידס, אבל לא חובה הדין של ארקסה דמסנה, ואני חושב שרבני יוינה יוחד ברשוינים בשיטה הזו, ולא ראיתי בכלל שמביאים את דבריו. לאחרונה אני לומד מסכת טוב, וישם הילדים, כל מוצא שבס, לילוי נשמת אשתי, זכנו על הברכה, אז כאשר למדנו מסכת טוב, וישם רבני יוינה, גיליתי את המציאה הגדולה הזו, בכל אופן. אז נחלקו הפויסקים כפי שאמרתי, שעס הגזירה כשהגויים מכוונים להנאת עצמם, וזה מביא אותנו לשאלה מאוד עמוקה ויסודית, איך מגדירים הנועס עצמון? כי בגמורה בבבלי בירושלמי יש כמה דוגמאות, אסתר המלכה ואחשוורוש, אסתר עברה על מצוותיה, כאשר היא הייתה אשתו של אחשוורוש, היה גוי שהיה נוכרי, והגמורה אומרת, הנועס עצמן, הוא לא מתכוון להעבירו על הדס, אלא למלא את תאוותיו האפלות והשפלות. ולכן זו דוגמה אחת של הנועס עצמן. דוגמה נוספת בבבלי ובירושלמי כאשר גויים כופים עלינו לחל על שבס. לא להעביר אותנו על הדס, אלא בירושלמי יש דוגמה, גוי כפה על יהודי לבשל לו, תעשה לי קפה. זה שבס קוידש, זה לנועס עצמן. לעבור על עשר אבוידס האורץ ואבוידס אילונס בשביעס, כדי שישלמו את המס, את הארנונה שהגויים דורשים היהודים לשלם השלטונות. אלה דוגמאות של הנועס עצמון, שדינם יעבור ועל יהרג, גם אם זה שעס הגזירו. אבל מה הדין כאשר הם כן רוצים לכפות עלינו לשנות את אורחותינו, לעקור אותנו מן המצוות? אבל לא כדי להעביר אותנו לאלוהים אחרים, אלא לתועלתן. זו הייתה מחלוקת עצומה בין גדוי ליסוע לפני 200 שנה. והיום, בהמשך השיעור, מהנקודה הזו והלאה, אנחנו עוסקים בעיקר בשתי פרשויות אומללות וקשות ביותר שהסעירו את העולם היהודי לפני כ-200 שנה. 195 שנים, ליתר דיוק. גזירס הלבוש, שהתחיל ברוסיה והגיע למלוא תעצומה בפוילן, והפרשייה הנוראה של הקנטוניסטים ברוסיה. גזירס הלבוש, אני חושב שזה היה שנה סטוף קוף פי וב. כאשר ברוסיה גזרו שהיהודים צריכים לשנות את לבושם, נאסר על היהודים ללבוש בגדים ארוכים, וגם לדרשו לגזור את זקנם, את הזקן ואת פאות הראש. עכשיו, הגויים לא גזרו שיהודים יגזרו את פאות ראשם בתער, ולא הקפידו לעבור על הלב, אבל בהחלט לשנות את הדוקנקדישה, את מראהו של יהודי. יהודים בפוילין ברוסיה נהגו לגדל פאות ארוכות, פאות גדולות, כמנהג ישראל זה דורי דורות, והגזרה הייתה, לשנות את הלבוש היהודי, וזה גרם סערה גדולה ומחלוקת גדולה בין גדוי לפויסקים של אותה תקופה. אז בהחלט גזרו על יהודים לשנות את אורחותיהם. מנהג, ארקס דמיס אני. אז קודם כל יש מחלוקת, כפי שאמרנו, בין הרמב״ם ובין רשי, האם גם על מנהג הדין יהרג ועל יעבור. חידוש הרים היה הגדול של המחמירים בפוילין. והוא אמר, יהרג ולא יעבור. אסור לשנות את הרבי, שהוא הייתה דעתו של חידוש הרים. רבים חלקו על דעתו. קואליציה בין חידוש הרים והגרו. חוכמה סודום, של אחי אודום, שהיה מחותן ותלמיד של הגרו. חוכמה סודום, פייטט, ספר ראשון, כותב החוכמה סודום שהוא זוכר שבווילנה, כשהייתה גזירה לשנות את הלבוש, הגרו פסק, יארג ואל יעבור. חוכמה סודום כותב, יאף על פי שצורך יין גודל. אבל אני מביא את זה כדי שנלמד את חומרת הדברים של שינוי הלבוש היהודי. וזה קשור לפרשת השבוע. נגאלו ממצרים, לא שינו את שמם, לשונם ואת לבושם. אז הסוגיה הזו קשורה בהחלט גם לפרשת השבוע. מכל מקום, חיודם לא משתף אותנו מה היה בסיס של הפסק של הגרוב, ולמה הוא חושב שזה צורך אינגודל. כל מה שכותב צורך אינגודל. ולמה צורך אינגודל? אז החדושרים והגרו היו סברים שלא שינו את לבושם, זה יהרג ואל יעבור. שניים שדונו אין דיניהם דין, אני מצרף איתם עוד אחד מגדולי הדור, רב שלמה קלוגה, שר עשה תשובה, סטוב טעם ודעס. קוף פי חט, קוף פי טט. חלק הראשון, טוב טעם ודעס, מדור כמה, יורדיה, קוף פי חס, קוף פי טס, רב שלמה קלוגה סבור, הגזירה הזו יהרג ואל יעבור. המוני יהודים עקרו את ביתם ויצאו למדינות שכנות. גלו מביתם כדי שלא יצטרכו לשנות את לבושם, והמון יהודים עזבו את רוסיה, עזבו את פולין באותה תקופה. לעומת שלושת הגדולים הנ"ל, אחי יהודה מדבר על העבר, משנים עברו כאשר הייתה גזירה כזאת בווילנה. אבל רב שלמה קלוגה והחידוש הרים היו בזמן אמת, בפוילין, כאשר כך גזרו. בן גילם ובן דורם, הצמח צדק. שתי תשובות, צדק, צדק א'. צמח צדק אומר לו, זה לא יהרג ואל יעבור. וצמח צדק אמר, מותר לשנות את הלבוש. לצידו של הצמח צדק אנחנו מוצאים את הבי שלמה. תשובה זה בי שלמה, רב שלמה דרמר, שהיה מגידוי לגליציה. יורדיה, קוף צדיק זיין. דברי נחמיה, שהיה חסיד של הצדק צדק, אחד מגדולי רוסיה, דברי נחמיה יורדיה, זה מקוף פי א'. אז הבאתי שלושה גדולים שסברו יהרג ואל יעבר, וכן הקדם, שלושה שסברו לא יהרג, אלא יעבור ואל יהרג. והספרות שלהם שלושה היו, כמפורש בדבריהם. הנועס עצמון. וזה חידוש גדול. שכה התחיל להזכיר את אחד מגדולי האחרונים של אותה התקופה, סקנינו, האמרי איש, רב מאיר אש, שהיה גדול תלמידי חסם סויפו. ואיך אני יכול לומר גדול תלמידי חסם סויפו? משום שאני נין ונכד שלו. חסם סויפו היו מאות תלמידים. רוב גדולי הונגריה, רבים מגדולי גליציה, דור אחד אחרי חסם סויפר היו תלמידיו. אבל כך כותב הכסב סויפר. בדרושות כסב סויפר, בהספד על רב מאיר אש, כותב הכסב סויפר שהוא היה גדול תלמידי אובי מוירי, גדול תלמידי חסם סויפר. סימנון ה' ביורדיה. גם האמרי שאומר, יעבור ואל יהרג. לא נאמר יהרג ועל יעבר. ושלושה סברות כתבו. סברה ראשונה, הנועס עצמון. וזה מביא אותנו לשאלה מאוד יסודית שהזכרתי מקודם. אמרו אותם גדולים שהקלו, שהממלכה הרוסית ומלכוס הרשע ברוסיה ובפוילין, עיקר כוונתם לא היה להעביר על הדת, אלא ליצור תחושת שוויון, שיהודים יתבוללו, יסו בעול. גם בזמננו, רבים קבעים כנגד הציבור העצום והיקר והחשוב והאהוב של בני תוירה, שבשבילם העולם קיים, כך כתוב במדרש תנחומה, פרשס נויח, עמי לי תוירי שברפא, ביועים ובלילה שבסחוס אמו אוהלם אוי מיד, ואומרים, אתם לא תורמים לכלכלה, צריכים ללמוד יותר לימודים כלליים, להשתלב ביותר בחיי הכלכלה, בחיי התרבות. אז אותם גדולים אמרו, שזו הייתה גם מחשבתם של המדינות, ברוסיה ובפולין, לא רצו לכפות על יהודים לבטל את מצוותיהם, אלא שישתלבו בחיי התרבות, בחיי הכלכלה, בחיי היצירה והעשייה, ולכן זה נחשב אינו עשה עצמם, ואין הדין יהרג ואל יעבור. אי בדידי טליה, הייתי אומר, זה גזירת שמד. הנוע סעצמון זה כאשר מדובר באווירה מסוימת. תבשל לי בשבת. אנחנו רוצים שתוכלו לשלם מיסים וארנונה, ולכן אנחנו רוצים שכן תאבדו את השדות. לא להניח את השדות חריבה בשנת השביעס. אחשוורי שלקח את אסתר המלכה משום שחשק בה. זה הנוע סעצמון שדינו יעבור ועל ירג, אבל כאשר המגמה הוא שיהודים יעזבו את תורתם, וינהגו כמנהג הגויים, ויתבוללו בין עמי הארץ, אף על פי הנועז העצמון, הם מכוונים לטובת החברה, ליצור תחושת שוויון, לתת זכויות ליהודים, אבל, וכי יש לך גזירת שמד גדול מזה, לבטלם ממצוותיהם ומתורתם, לעקור אותם ממורשת אבותיהם, אבל בכל אופן אני חושב שזו הייתה המחלוקת בין גדול ישראל באותה תקופה בין המקילים ובין המחמירים. אז כאשר החיודם כותב על הפסק של הגון צורך עם גדול, יכול להיות שהחיודם סבור כמו האמרה איש, כמו הבי שלוימה, כמו הצמח צדק ואחרים. אבל הם הקלו מסברות נוספות, ולא רק משום הסברה של הנועס עצמם. סברה נוספת שכתבו, מה הטעם יש להירג? יש בידם לכפות את זה עלינו, וזה לא תלוי בנו בכלל, וכך היה. כאשר המשטרה תפסו יהודים ברחוב, היו גוזזים את פיותיהם ואת סקנם, היו לו מוציאים סכינים ומספריים וחותכים את הבגדים שלהם. וכותבי תולדות הזמן תיארו את המצבים האלה, יהודים חששו לצאת מפתח ביתם, כי השוטרים היו באמצע הרחוב, מוציאים מספריים, גוזרים את הפיות, גוזרים את הזקן, חותכים את הבגדים שלהם, ולכן אמרו אותם הגדולים שכאילו יש דין יהרג בלאו כאשר זה תלוי בנו, אבל בלאו הכי יש בידם לכפות עלינו את העניינים האלה פיזית, ולכן למה שנמות? סברה שלישית, מכיוון שבלאו הכי בגדים קצרים כבר השתרשו בקרב מחנה ישראל, ולכן זה כבר לא יהיה הרג ועל יעבר. גם בזמניהם היו רבים, שומרי תורה ומצוות, שלא גידלו פיות גדולות, שהסתפרו, ולא היה להם זקן, והלכו בבגדים קצרים, ולכן זה כבר לא עובר על בחוקסיהם לא תלכו, וזה כבר לא יהיה הרג ועל יעבר. אלה היו שלושת הסברות של המקילים. אחרי כמה עשרות שנים הגזירות האלה בטלו, קודם ברוסיה ואחר כך גם בפולין, והרבה בזכות העמידה העיקשת של רבי מבני ישראל, והשלטונות ראו שלא כדאי להם המאבק הזה, והניחו לבני ישראל לנהוג כדרך אבותיהם. 15 שנה אחר כך, הייתה גזירה חדשה, אני חושב שזה היה תוף ריש דלד או תוף ריש ווב בקרוקה, בקרקוב שבפולין, שהגויים ראו השלטונות הפולניים שהם לא יכולים לכפות על בני ישראל לשנות את אורחותיהם, ויהודים באמת מסרו את נפשם, או שעקרו ועברו למדינות שכנות, וזה פגע בכלכלת המדינה, ולכן, הובו נשחק מולוי, הובו נשחק מולוי, כמו שאמר פארוי בשעתו, ובקרקוב הוציאו גזירה תקנה, שמי שרוצה להתחתן לפני גיל 30, חייב ללבוש בגד קצר, להתגלח ולהסתפר. במקום לכפות על היהודים בכוח, הוציאו תקנה. אחרי גיל 30, אפשר להתחתן ואנחנו לא נתערב. אבל מי שרוצה להתחתן ולשאת אישה לפני גיל 30, לא יאשרו לו את החתונה, אלא אם כן. ילבש בגדים קצרים ויסתפר ויתגלח שלא כהולכוס גוברין יהידון, שלא כמנהגנו. ואז שוב התעורר סערה גדולה בין גדולי ישראל. וכאן האמרה איש דווקא היה מן המחמירים, ובסומן נון ה' הוא אומר לדחות את החתונות, ולא לעבור על מנהגנו. האמרה איש הייתה לו דרך של פשרה, רמר אש. זה לא יהרג ולא יעבור, אבל זה איסור חמור, ולכן לדחות את החתונות. רב זב פרנקל היה רבה של ריישה, אחד מגדולי גליציה, בספר שלו שר שתשובס מישב כהלוך הסימן זין, סימן ח', גם הוא
כל הלשון.
סק כך. רבים חלקו אליהם, ודווקא אחד מאדמורי גליציה, הרב מג'יקוב, שר שתשובס אמרי נויים, היה מחותן עם הדברחיים, והדברחיים באחד מאיגרותיו, כותב עליו, הוא גאון מחודד מאוד, היה חריף גדול, ויש לו תשובס אמרי נויים, שר שתשובס אמרי נויים, חלק בסימטת זין, הוא אומר, לא נברהו, אוי לא, מלא משום פרי ורביעו, איך נוכל לעמוד בגזירה כזאת, לדחות את החתונה עד גיל 30, זה הרס הדס, הרס הדס, מצווס פרי ורביעו, וכמה אבירס יעברו, כמה קשה לעמוד בייצר הרע, בגיל הנאורים, ולכן אמרי נויים אומר, עדיף שיקצרו את הלבוש שלהם, אפילו אם יצטרכו לגזוז את זקניהם, אבל חלילה לנו, לדחות נישואי אישו, כל השורי בלי אישו, שורי בלי תוירו, בלי חוכמו, בלי חוימו, וחזר ביבוא מסף סמך ואיז, הריחו בסוגיה הזו, כמה חשוב, חזל אמרו במשנה, בין 18 לחופה, מה פתאום, איך נוכל להמתין עד גיל 30, וזה היה ויכוח גדול בין גדוי לגליציה, והגזירה הזו אנחנו מוצאים בקרקוב, אני לא יודע אם זה היה גם בערים אחרות, וסוגיה הזו, כפי שהסברתי, שני פנים לה, או כפי שהסברתי, וזה מביר אותנו לגזירת הקנטוניסטים. וזו הייתה תקופה קשה ביותר. גזירה זו התחילה בשנת תוף קוף פחת 30 שנה. וגם אחר כך היא לא נעלמה מן העולם. גזירת הקנטוניסטים הייתה הצאר ניקולאי ברוסיה, שהיה רשע ואנטישמי, שונא יהודים. והוא גזר על כל אחד מערי ישראל וקהילותיה. מכסה מסוים של נערים לגיוס לצבא. לא שלחו צווי גיוס לפלוני ולאלמוני, אלא לראשי הקהילה. לפי גודל הקהילה, לפי מספר אוכלוסיה. קהילה זו נאלצה לספק 1,000 בני נוער לשירות צבאי. קהילה זו 500 או 2,000. לפי הרישום שהיה אצל השלטונות, לפי גודל הקהילה, מספר בחורים שיגויסו לצבא. והגיוס היה ל-25 שנה. 25 שנים של עבודה צבאית, מלחמות סרק של הרוסים, שרבים חללים הפילו, אבל הקשה שבגזרות, עקירה מוחלטת של דס, כי בני הנוער האלה לא יוכלו לקיים את מצוותיהם, נגזר עליהם לחלל שבת ולכון נבלס את רייפס. והקהילות לא ידעו איך להתמודד עם זה, משום שראשי הקהילה נאלצו להחליט מי לשבת, מי לחסד. מי נמסר, מי לא נמסר, וזה קרע את הקהילות, התפתח סחר מחר, עם שוחד ועם כסף. גרוע מכך, גזירות כאלה תמיד מוציאות את הרע שבאדם. היו מחרים שהיו חוטפים ילדים מן השוק. העשירים שיחדו
את המחרים, את בעלי הזרוע, את הבריונים, שהניחו לילדיהם, ומי ששילם את המחיר היו בני העניים. אותם בני עניים שחזל אמרו, הזהרו בבני עניים שמהם תיצאיתוי לבן הדור אמפי א', הם אלה שנחטפו ונמסרו לשלטונות הרוסיים, שהעבירו אותם על דתם. וגם אז היו שטענו יהרג ואל יעבור. פלא הדבר, תשובס חסם סויפה חלק ואוף סמחוף טס, חסד לאברום סמן ממהי, ועוד נעת נסביע שחסם סויפה והחסד לאברום היו משני עברי המתרס, הייתה מחלוקת עמוקה ביניהם. אבל דבר אחד שניהם כותבים, דינה דמלכוס הדינה, ואין ברירה, אי אפשר להתחמק. ולכן, אם המלכות גוזרת על פלוני ועל אלמוני, סור להם להתחמק. הם צריכים להתייצב. אבל כל עוד המלכות לא גוזרת מי ומי ההוילכים, והחלטה הזו נופלת על הקהילה, אנחנו בצרה צרורה. ובעיניי זה פלא, לומר, דינה דמלכוס הדינה בגזרה כל כך קשה שיש בה הרס של יסודות הדת, ולומר, דינה דמלכוס הדינה זה פלא בעיניי, אבל כך הם כתבו. מכל מקום, השאלה העיקרית שעלתה על שולחנם של הגדול ישראל, האם יש ביד הקהילות על רבניהם להחליט מי ילך ומי ישאר בבית? היו כאלה שטענו שצריך למסור ליד השלטונות את אלה שבלאו הכי לא שומרים תורה ומצוות, את החילוניים, את פורקי העול שבלאו הכי לא מקיימים תורה. הם בלאו הכי מחלל שבת, מה זה, מה זה, מה לחמובס, מה ליהוכה, מה ליוסה, מה זה משנה, הם בבית או שם, בשירות צבאי. ולמלט את אלה שהם ירי שמיים, שהם מדקטיקים במצוות התורה. שאלה נוספת, האם מותר תמורת בצע כסף לשדל את אלה שבלאו הכי לא מקיימים מצוות, כדי שהם יתנדבו כדי להציל את בני התורה. שלוש מחלויקס בדובו. תשובס חסם סויפה חלק ווב סמחוף טס. תשובס נוידה ביהודי יורדיה חלק בי סמניין דלד. והתשובה הזו לא של הנוידה ביהודה. הנוידה ביהודי נפטר בשנס תוף קוף נון חס. 30 שלה לפני שהגזירה הזו נולדה ויצאה לאוויר העולם. התשובה היא זה שרב שמואל לנדו, בנו הגדול של הנוידי ביהודי שהיה ממלא מקום אבותיו ברבנות בפראג. אך סמסויפו ורב שמואל לנדו, שניהם אמרו, חלילה למסור אדם כלשהו בעל כורחו. וגם אם הוא לא שומע את תורה ומצוות, זה לא רלוונטי. וכל אחד בסגנונו. סמסויפה כותב, מה זה משנה אם הוא שומע את תורה ומצוות או לא, אבל שם יכפו עליו הרבה יותר מאשר בבית. בבית הוא יכול לחזור בתשובה בכל יום ויום, ושם אנחנו גוזרים עליו שנים רבות של חידלון רוחני. ורב שמואל לנדו כותב, כאין דבריח סמסויפה, הלו כי יצא לב עוד אמרה מנעוריו, אבל אנחנו בכל יום ויום מצפים לו שיחזור בתשובה. מה היתר יש למסור אותם? אך סמסויפה כותב תשובה, להפך, כאשר ירי שמיים ילך לצבא, הוא ימעט בחילול שבס, הוא לא יכל לשבס אלם באוינס, ואוינס לחמון הפטרי, אבל אם אנחנו נשלח לשם את פורקי העול, והם יעברו על שבס ומחולס הסורויס, גם כאשר אפשר להינצל, אז אנחנו גורמים להם הרבה יותר עבירות, אולי עדיף שיתנדבו דווקא הצדיקים ולא הרשעים, כך כותב אך סמסויפה. אבל מה שבולט גם בתשובה של סמסויפה וגם בתשובתו של רב שמואל לנדו וגם בתשובות האחרות שתכף נדבר אליהם, הצער והכאב וחוסר האונים של הגדול ישראל, גם אך סמסויפה וגם רב שמואל לנדו כותבים, יופי שתיקוסנו מדיבורנו, אין לנו פתרון, אין לנו פתרון, וזה מה שקרה בשטח. הרבה דברים נוראים קרו בשטח. כאשר חטפו בני עניים, אז מצד אחד גדוי לישראל מוחים, אבל לא היה פתרון. כותב אך סמסויפו, חלילה למסור אדם כלשהו בעל כורחו. אם המלכוס דורשת אנשים מסוימים, דינה דמלכוס הדינה. עדיף להטיל גוירול, כך כותב אקסם סויפו, שראשי הקהילות יטילו גורלות, אבל מי שנופל הגוירול, נופל הגוירול. אדם שנפל עליו הגוירול להישלח לצבא רשאי לעשות השתדלות אישית, לשלוח מישהו אחר במקומו, לשלם למישהו כדי שיתנדב במקומו, הוא רשאי לעשות זאת. אבל אנחנו לא יכולים לכפות על אף אחד. סמסויף כותב שהמציאות בשטח, שיש רבים שתמורת בצע כסף מתנדבים ללכת. כותב אך סמסויף בצער, אני לא אוהב את התופעה, אבל היא קיימת. ולכן בשעה סדחק לא נמחה בהם. לכל איזה לפני עבר עשית מכשול, כותב אך סמסויף, הרי אם אנחנו לא ננצל אותם, אחרים ינצלו אותם, ולכן זה לא טרייברי דנהר, הגזירה הזו כל כך קשה, תמיד יהיה מי שמוכן לשלם כדי להציל את בנו, כדי להציל את עצמו, ולכן יש להעלים עין, כך כותב אך סמסויף. להעלים עין מן התופעה הקשה. אז לבשמו הולנדו ואך סמסויף כותבים, פחות או יותר את אותה המסקנה. אין למסור אדם בעל כורחו, גם לשחד הוא דוח הגדול, בדיעבד גדול, משום שאנחנו שולחים ילדים לחידלון, חידלון רוחני. איזה זכות יש לנו לעשות זאת? אבל יש לה לימיים. דבר אחד כן כותב אך סמסויפה, לא לנגוע בבני תוירה. אלה שעוסקים בתוירה, אפילו בקהיל הסיסרול פטורים מלהשתתף בשמירת העיר, כי תורתה מגינה על כל העיר, ולכן אך סמסויף כותב דבר אחד, להימנע מכל משמר מלנגוע בבובס או עין של אלה שיושבים ולומדים תורה. הצמח צדק בסימן ריש צדק ביורד דיה. תשובה זו עמומה וסתומה, ואנחנו לא מוצאים בו את ידינו ואת רגלינו. הוא לא מזכיר במילה קנטוניסטים, רק במפתחות של הספר כתוב בעניין הקנטוניסטים, אבל אין לזה רמז בתשובה. הצמח צדק היה ברוסיה, לעומת הנויד ביודה ואך סמסויפו. הם היו רחוקים מעין הסערה. ליבי יוימלי שהצמח צדק חשש לכתוב דברים מפורשים מפחד השלטונות. ולכן התשובה סתומה לחלוטין, ואני לא יודע מה מסקנתו. ורק במפתחס כתוב שהתשובה הזו בעניין הקנטוניסטים, הוא כותב כללים בעניין לפני עבר, אבל קשה להגיע למסקנה ברורה. תשובה סמרי אש, מקודם ציטטתי מסמנון ה' ועכשיו סמנון בייז. הוא מדבר על הגזירה הזו. והוא בניגוד לסמסויף כותב שמותר לך תחילה לשלם כסף וכך ראוי וכך רצוי לאלה שבלאו הכי לא שומרים תוירה, שילכו הם ומותר לשלם להם, שילכו תמורת אלה שמדקדקים במצוות. אבל צריך לשים לב, תשובה של אימר איש נכתבה לאחד מרבני הונגריה. המצב בהונגריה היה שונה לחלוטין מתקופת הקנטוניסטים ברוסיה. ברוסיה היה מדובר בשירות צבאי של 25 שנה. השנים היפות ביותר מגיל 20 עד קרוב לגיל 50. וברוסיה הילדים האלה נעקרו לחלוטין מכל סממן יהודי. העבירו אותם על הדת באופן אכזרי ביותר. בתשובה של האמר אישו כותב, למה לא? לא קופים עליהם לחלל שבס. לפעמים הם צריכים לצאת חוץ לתחום, טלטול מוקצה, לשאת כלי נשק. אבל הם יכולים לאכול אוכל קשה ולשמור שבת. המצב שהאמר איש מתאר שונה לחלוטין מהמצב שמתואר בתשובס חסם סויפור. ובתשובות האחרות שציטטתי של הנויד ביהודה. ולכן האמר איש ממליץ לך תחילה. מי שרוצה ללמוד תוירה, מי שרוצה לדקדק במצווס ביתר שאת או ביתר עוז, שישלח מישהו במקומו, תמורת תשלום. כך אנחנו מוצאים באמרי אש סמנון בייס. חסד לאברהם כתב את התשובה שלו בסימן בשנס תוף ריש, והוא כותב חידושים עצומים. מי היה חסד לאברהם? נכד של נשיא וסי משפוט, היה צעיר בהרבה מהגדולים האחרים שציטטתי. והחסד לאברהם בסימן ממהי, אני חושב שזה חלק א', כותב, שמותר ורצוי שראשי הקהל ישלחו את פורקי העול לצבא כדי להציל על אלה שלומדים תורה ושומרי מצוות. באיזה היתר? הוא כותב שתי סברות, ולדעתי שניהם תמורות, בוודאי מסתבר כדברי חסם סויפה ורבי שמואל אנדו. אז בתחילת דבריו הוא כותב, שאילו היה מדובר רק בשירות צבאי ועבודת פרח, אין בכלל בעיה. כמו מפורש, אז בובה בציע עין ג' עומד בייס. מי שלא נוהג כשורה, מותר להביא אותו אפילו בעבודת פרח. ועליו, להוכיחו בני ישראל, לא יסיר דבוי בפורח. לא נאמר, אלא על הוכיחו במצווס. ולכן, נערים אלה שלא שומרים מצוות, מותר להביא אותם עבודת פרח. תמייני, תמייני. הגמור בבובה מציע עין ג' עומד בייס עוסקת רק בלאו שאסור להביד יהודי בעבודה קשה, בעבודת פרח. והלאו הזה לא נוהג במי שאיננו שוימה תוירו או מיצוס. שם מדובר באנשים שלא שלמו את מיסיהם, ולפי החוק, מי שמשלם את מיסיהם שמוטל עליהם זכאי לשבד אותם, והם יעבדו בשבילו, עבודת עבד, שיהיו הפועלים שלו. והגמרא אומרת דינא דמלכוסא דינא, זה גם ביבוא מסדף מ"ה. כל השאלה הייתה רק האם מותר להעביד יהודי בעבודת פרח. וכי עלה על הדעת שמותר לחטוף אדם מן השוק, לנתק אותו ממשפחתו, למנוע ממנו מלהתחתן, לשלוח אותו לצבא שבו הוא עלול להיהרג ולחיות חיי סבל ויבטלו ממנו כל קשר ליידישקייט? מה הדמיון? מה הדמיון? מה הקשר לעבודת פרח? מה זה קשור לבוא במציאה? אין ג' לא מתבייז. ואחר כך כותב חס לאברהם, אבל זה לא רק עניין של עבודת פרח, זה באמת עניין של הקיר הסדס. לא, לא, הם לא יכלו לקיים את המצוות שם. ואז הוא מחדש חידוש עצום. אומרים לו עוד המחתי איסור הזוטה, כדי שלא יעבור חברך איסור הרבה. וזה מביא אותנו לסוגיה עצומה שדיברנו עליה הרבה פעמים. הסתירה בין שבס דו דלד לאירו ונדף למד בייס. חסד לאברהם פוסק, אחד משני התירוצים של טויסוס, בשתי המקומות הנ"ל שציינתי. כשחברו לא פשע, אני אמור לעבור עבירה קלה כדי להציל אותו מהעבירה הגדולה. אומר חסד לאברהם, מי שבלאו הכי לא שומר שבת, מבחינתו זה כמו איסור זוטה, עבירה קטנה. כן, יצטרך לחלל יותר את השבת. בלאו הכי הוא לא אוכל כשר, אז אולי יעבור על יותר מחלות אסורות, איסורים יותר חמורים. אבל זה עדיין עכשיו איסור זוטה. עבירה קטנה לעומת לקחת בחור שמדקדק במצווס ועמל בתוירה ושומר על עצמו מכל משמר ולהכניס אותו למסגרת שבו הוא יצטרך לחלוטין לבט לכל התוירה והמצווה, זה איסור הרבה. כך פוסק חסד לאברהם, לא רק שמותר לשחד אותם, אפילו בעל כורחם לתפוס את אלה שלא שומרים מצוות ולמסור אותם, ולכאורה, לא קשור כלל לאיסור הזוטה ולאיסור הרבה. זה איסור הרבה בשביל פלוני ובשביל אלמוני, וכמו שאמרנו מקודם, אדם איננו שוימה מצווס, אבל כל עוד הוא בבית, בסביבה יהודית, בתוך הקהילה, יכול לחזור בתשובה בכל יום, ומהיך את תיסה לנתק אותו, בעל כורחו. לא קופים על אדם לעולם, השאלה היא האם ראוי, האם יצווה לפלוני לעבור איסור הזוטה כדי להציל את חברו מאיסור הרבה, אבל את תפוס אדם, שלוח אותו לארץ גזרה, לצבא הרוסי, לסכן את נפשו, ברוחניס ובגשמיס, בגוף ובנפש. אני חושב שזה לא קשור לסוגיה של איסור הרבה ואיסור הזוטה. וצודקים אך סמסויפו ורב שמואלנדו והגדולם הנר. אז היום עסקנו בסוגיה מרתקת. ברוך השם אנחנו חיים בתקופה אחרת. הסיפורים האלה והגזרות האלה שייכים לעבר הרחוק, אבל זה חלק של ההיסטוריה היהודית, שמתחיל בשיעבוד מצרים בפרשת השבוע. בכל דויר ודויר רואים דמלינו לחלוסינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודום. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס ואירו, ובתחילת הפרשה אנחנו עומדים על דלת לשוינס של גאולו, לכן אמרו לבני ישראל, אני ה' ויצאתי אתכם מתחת סבלס מצרים, והצלתי אתכם מעבדותכם, וגואלתי אתכם בזרועי נטוי ובשבותם גדולים, ולקחתי אתכם ללאום, והייתי לכם לאלוקים. וכנגד דלת לשוינס של גאולו אנחנו שותים דלת קויסויס, בליל הסדר. אז השבוע אנחנו מתחילים ללמוד על הסרט המקויס, על גילוי שכינו, על האויסס והמויפסים. ונצטווינו בתורה למדת ספר באוזנה בינכו ובין מינכו עשה שסללתי במצרים ואיס אויסו ישראל ששמתי בם. גאולס מצרים על כל האויסס והמויפסים, יודע הגדולה וזרוע ינותו, יש שני מטרות לה, לאויסס ולמויפסים, אס אשר סללתי בארץ מצרים, להניש את פרוי ואת ארץ מצרים, ואס אויסויסאי אשר שמתי בם. שני פירושים בם, במי? פשוטו של מיקרו, אס אויסאי אשר שמתי בם, במצרים. יש לפרש, למען תספר באוזני בינכו ובין בינכו, אס אויסויסאי אשר שמתי בם, בנו, בבני ישראל. מצד אחד המטרה של עשרת המכות היה להניש את מצרים, אבל גם לחזק את אמונתם וביטחונם של שארץ ישראל. אחרי מאות שנה בגולוס מצרים, וגם עליהם גזרו, להעבירם על הדס, למנוע מהם תורה ומצווה. אחרי מאות שנים של עבודת פרך, של גזרות והרג ושמד ואבדון, בני ישראל היו צריכים להרבה חיזוק. כבר בשבוע שעבר הזכרנו שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, הם ישאלו אותי מה שמו, מי זה הקדוש ברוך הוא, מה אומר עליהם. ולכן משה רבנו עשה סרס המקויס, ניסים ונפלויס, כדי לקרב את בני ישראל אל אבינו שבשמיים, כדי לחזק את האמונה שלהם ואת התוכן שלהם, וכדי להחזיר אותם לאמונס אבויס, אברהם, יצחק ויעקב, יעקב ובניו, שהם היו אלה שירדו לארץ מצרים, והם נתנו את הכוח לבני ישראל בגולוס, לעמוד בכל הניסיונות. ולכן הצטווינו במצוות כל כך רבות, לזכור את יציאת מצרים. בכל יום ויום אנחנו מצווים להזכיר את יציאת מצרים בוקר וערב, ופעם בשנה, כל המעבל הספה ביציאת מצרים, הרי זה משובח. צריך לזכור את יציאת מצרים, יסוד ואמונו, בכל דור ודור, ובכל יום ויום. דלת לשוינש של גאולו, והוצאתי, והצלתי, וגואלתי, ולוקס חייתם לי לעם. הגודש של פסח מנחסו שו, יש הרבה הרבה פירושים, בדרך מוסה, בדרך הסידס, בדרך הגדת, על הדלת לשוינש של גאולו. אבל רעיון קצר שחביב עליי, זה בדרך דרש, לא בדרך פשט, אבל חביב עליי. דלת קויסוס כנגד דלת לשוינש של גאולו. בין הקוס הלשונה והשנייה מותר לשתות, בין השנייה לשלישית מותר לשתות, בין השלישית ללווית אסור לחול ואסור לשתות. ולמה זה? ולמה זה? לא במבט הלכתי, אלא בדרך דרש. יש הרבה אנשים בקרבנו שהיו מסתפקים בשלוש כוסות ולא בארבע קויסוס. יש הרבה אנשים בקרב אחינו, לצרינו הרב, שהיו מסתפקים בשלוש לטשונות של גאולה והיו מבטרים על הרביעית. והוצאתי כן, והצלתי אתכם מאבדותכם כן, וגאלתי אתכם בזרועי נטויו כן, לבוא לי ארץ אשור כן. אבל הלשון הרביעית, ולוקחתי אתכם לי לעם, והויסי לכם לאלוקים, פחות מדבר אליהם. ולוקחתי אתכם לי לעם, והויסי לכם לכם, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלי מצרים, פחות מדבר אליכם. ולכן אנחנו רוצים להדגיש, שלושת הראשונים היו רק מבוא, פתיחה, כדי להגיע לכות הרביעית, שהיא העיקר, הכוס הרביעי. ולכן בין שלושת הראשונים לכוס הרביעי, אסור להפסיק. אסור להפסיק, לא אוכלים ולא שותים. והוצאתי והצלתי וגאלתי. המטרה העיקרית. ולוקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. וזה התכלס של סיפור יציאת מצרים, של זכירת יציאת מצרים. וידעתם כי אני השם אלוקיכם, הוציא אתכם מתחת סבלי מצרים, והייתי לכם לאלוקים. וכדברי רש"י, על מנת כן הוציאכם מארץ מצרים, שתקבלי מלכוסי עליכם, שנזכה לקבל אור מלכוס שמיים, והקדוש ברוך הוא יגולנו, כי ימיצא אתכם מארץ מצרים, הרינו נפלויס, בביאס משיח צדקנו, במהרו ויומנו, אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.